רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. לפני מספר שבועות חשפנו בחדשות 12 רשת של פרופילים איראנים שחדרה לשיח הפוליטי הישראלי. זו לא הייתה הרשת הראשונה שנחשפה, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שבה הצליחו גורמים זרים לגרום לכך שפעילים פוליטיים, במקרה הזה מהליכוד, יפיצו את החומר שלהם בלי לדעת בכלל שהם משמשים כלי בתעמולה זרה. בניגוד למה שהפוליטיקאים מנסים למכור לנו, את האיראנים לא מעניין אם נתניהו יהיה בשלטון או בנט, הם רק רוצים לזרוע כאן כאוס, שהישראלים יאבדו אמון בשיטה ואחד בשני. היום אנחנו עם אחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, מי שחשפה כמעט את כל הרשתות הזרות שנחשפו בתקופה האחרונה בישראל, והוא כאן כדי להסביר לנו איך זה עובד, מאלף עד תף, ואיך גם אתם יכולים לזהות התערבות זרה ברשת. שלום אחיה.
שלום דפנה.
קודם כל, מה זה פייק ריפורטר?
אז פייק ריפורטר התחלנו כפלטפורמת דיווח לציבור, שכל מי שנתקל ברשתות בתוכן שחשוד או שתוקף אותו בצורה כזו או אחרת, פוגע בו, יוכל לדווח לנו. הדיווחים מגיעים אלינו למערכת, אנחנו מסתכלים עליהם, ומשם אנחנו יוצאים לכל מיני מכילות ארנב כדי למצוא רשתות ושחקנים זדוניים שמנסים לפגוע בציבור ובדמוקרטיה הישראלית.
ניסינו לחשוב מה הדרך הכי טובה להנגיש את זה לציבור, ומה שהחלטנו לעשות בסופו של דבר זה לנסות להיכנס יחד לראש של סוכן איראני, או רוסי, או פלסטיני, לא משנה מי מנסה כרגע להתערב כאן ברשתות בארץ, בהמשך נדבר גם על למה הם עושים את זה, ולנסות להבין דרך הפעולה שלהם איך זה עובד. אז מה הדבר הראשון שהיית עושה לו היית סוכן איראני שמנסה לחדור כאן לרשתות החברתיות?
דבר ראשון, מה שהם צריכים לעשות זה להכיר את המטריה איתה הם עובדים. הם לומדים אותנו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים, מה מכעיס אותנו, מה גורם לנו זעם, מה מפלג בינינו. הם יודעים טוב מאוד מה נמצא על סדר היום הפוליטי או האזרחי, והם כמובן צריכים כלים. הכלים האלה הם בדרך כלל פרופילים מזויפים, או פרופילים שנרכשו ועברו טרנספורמציה להיראות כישראלים. באמצעות הפרופילים המזויפים האלה, שיכולים להיות מספר מועט ואיכותי, או כמות מאוד מאוד גדולה שנפרסת ברחבי הרשתות, הם בעצם מתחילים להחדיר מסרים.
רגע, אבל בוא ננסה להבין איך זה עובד. מה, יושב בן אדם והוא מפעיל מספר פרופילים, או שזה בכלל מערכות ממוחשבות? בוא נעשה סדר בכל העולם הזה. איזה מוצרים קיימים בכלל בשוק?
אז אולי באמת נעבור קצת על לקסיקון, סוג של הגדרות של דברים שאיתם פועלים. דבר ראשון, יש לנו את אבטאר. אבטאר זו דמות או פרופיל וירטואלי שמייצג דמות ספציפית שיכולה להיות אמיתית או לא. לנו יש אבטאר, לי ולך, דפנה ליאל בפייסבוק. זה אבטאר, זה לא את. אבל גם באותה מידה יכול להיות לך דמות אחרת שהיא מזויפת ולא השם שלך, והיא גם אבטאר. אז כל דמות וירטואלית היא אבטאר.
אבל אם זה אתה, זה גם אבטאר? אתה אומר שזה
כן,
נחשב אותו דבר.
כי זה נחשב הדמות הווירטואלית ברשת.
אוקיי.
פרופיל. עכשיו, פרופיל יכול להיות גם מזויף. בעצם
שאני אפעיל פרופיל בשם קרן.
נכון. לזה אנחנו קוראים בובת גרב. כי זה ממש כמו בובת גרב שמתלבשת על היד. יש בן אדם מאחורי הבובת גרב שאנחנו רואים, אבל הבובת גרב היא מתחזה, היא לא אמיתית. אבטארים יכולים להיות לגמרי ממוחשבים, לזה אנחנו קוראים בוט. בעצם זה סוג של תוכנה שמפעילה באמצעות פעולות ממוחשבות ואוטומטיות, איזשהו פרופיל או פרופילים רבים.
והם הרבה יותר טיפשים.
הם גם טיפשים, הם גם לא רגישים, שזה אולי הדבר המשמעותי ביותר. הם לא רגישים, ואנחנו כבני אדם יש לנו רגישות מאוד גבוהה לרגש. הדבר הזה כמובן הם לאט לאט סוגרים את הפער עם השנים. ובישראל, אגב, בוטים הם לא דבר מאוד מאוד נפוץ. בין השאר בגלל זה, אנחנו קהילה קטנה, אנחנו הרבה מאוד ברשתות, ואנחנו שמים לב לדברים האלה, לעומת כל מיני מדינות אחרות, שבהם יש מאות מיליונים.
למרות שצריך לומר, כמו שאתה מציין, זה קצת כמו גוגל טרנסלייט. לפני כמה שנים זה היה משהו, זה היה יוצא מביך ונוראי, והיום זה השתפר נורא. אז גם עכשיו, הבוטים שפעם היו עם כל מיני תקלות מביכות ונחשפים כל רגע, היום הם משתפרים, הם נהיים יותר טובים.
מאוד, וזה מאוד מפחיד, מדאיג, וצריך להטריד את כולנו.
אז האיראנים מה מפעילים? בובות גרב?
גם וגם וגם. זה מאוד תלוי באיזה מבצע זה, או איזה... יש את התחום שנקרא בעצם התערבויות זרות. זה שם כולל לכל סוגי המבצעים, באמצעותם ישות זרה או מדינה זרה, פועלת לקידום האינטרס שלהם במדינה אחרת, בתוך זירה אחרת, לדוגמה ישראל. בתוך זה הם עושים הרבה מבצעי השפעה, שזה יכול להיות דברים מאוד מאוד ספציפיים, או הפעלה של רשתות השפעה, שזה מערך חשבונות ועמודים שמהדהד מסרים ומייצר נוכחות דיגיטלית במטרה להשפיע על עמדות ודעות. אגב, רשתות השפעה יש מבית, כל מיני רשתות פוליטיות, מסחריות או חברתיות, ומחוץ, שזה כמובן מה שאמרנו, התערבויות זרות. אחד הדברים המשמעותיים ביותר שפייסבוק מאוד מאוד מתעסקת בו, זה בעצם CIB, Coordinated Inauthentic Behavior, שזה קבוצה של חשבונות שנועדו להטעות בנוגע למי הם ומה הם עושים, באמצעות חשבונות מזויפים וגם חשבונות אמיתיים. לאט לאט בעצם הדברים האלה אנחנו יכולים לראות, יש פה הרבה השתכללות, והדבר הזה הרבה פעמים יכול להיות גם חוצה פלטפורמות. פרופילים שפועלים, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טלגרם, אתרים, הכל בעצם משולב לכדי מבצע השפעה גדול.
וזה אותם אנשים, נגיד לחנה מהרשת האיראנית שלנו, יהיה גם חשבון טוויטר, גם חשבון אינסטגרם, והיא תהדהד את המסרים של כל שאר חברי הרשת, ככה הם למעשה יעדדו אחד את השני.
בדיוק, אז מה הרשתות עושות? הן בעצם, כשזה רשת השפעה, הן פועלות באופן מתואם, אחד עם השני, כדי להגביר את הנוכחות הרשתית אחד של השני, או של מסרים אחרים שהם רוצים להדהד. שם העניין, ברשת האיראנית שאנחנו חשפנו, את זוכרת שראינו אותם מהדדים את הפוסטים של אורלי לב. אז זה לא, אורלי לב היא כמובן לא דמות איראנית, אבל מאחר והיא פרסמה תכנים שהאיראנים רצו או החדירו לתוך הסירקולציה של התעמולה, אז הם ידדו גם אותה. בעצם הם כלי להדהד ולהגביר דברים, אבל זה לא הדבר היחיד שהפרופילים האלה עושים. בעצם יש דברים הרבה יותר מתוחכמים.
אז מיד נדבר באמת על שיטת הפעולה ומה המאפיינים שלהם, אבל צריך להסביר שזה לא משהו שהאיראנים המציאו, ראינו את זה בכל העולם בהתערבויות זרות, גם בבחירות בארצות הברית ב-2016, ראינו התערבות רוסית כזאת שהייתה בנויה גם על פרופילים של רשתות חברתיות, גם ממש על אתרי חדשות מזויפים שהוקמו כדי שהרשתות החברתיות יהדדו את המסרים שלהם. זה פשוט תמנון רב זרועות, שהאחד בשפה לא מקצועית מרים לשני, ומה שמתחיל כפעילות לא אורגנית, הופך לאט לאט לפעילות אורגנית, כי נחשפים לזה אמריקאים אמיתיים, שמתחילים לשתף את התכנים האלה, ומפה זה כדור שלג שהולך ומתגלגל, זה בדיוק אותה תורת פעולה.
ממש, זו אותה דוקטרינה, הרבה פעמים מתייחסים אליה גורמי ביטחון כדוקטרינה איראנית רוסית. אני אגיד לך משהו יותר משמעותי ומטריד, בדיוק על מה שאמרת, על ההידוהוד האורגני שקורה. אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהתערבויות זרות, או אחת ההצלחות הגדולות ביותר של התערבות זרה, זה כשהיא מצליחה לייצר סינכרון בין המסרים שלה לבין מסרים פנימיים. מה זה אומר? זה אומר שאם יש גוף פוליטי כזה או אחר שמפיץ שקרים וקונספירציות ודיסאינפורמציה ואי אמון במערכת ובמוסדות, טראמפ זה דוגמה מצוינת לזה ב-2020, ואז הרשת הזרה מבינה את זה ומתלבשת על זה, אז היא בעצם מייצרת פה מכפיל כוח פנימי וחיצוני. ולמה זה כל כך מסוכן? בגלל שרשויות הביטחון או גורמי הביטחון מתקשים מאוד להפריד בין מה מבית ומה מחוץ, וגם מאוד חוששים לפעול על דברים שהם מבית, כי הם לא רוצים להתערב בפוליטיקה הפנימית. וזו הצלחה מאוד גדולה של התערבויות זרות, ובארצות הברית ראו את זה פועל מאוד מאוד טוב, וגם כאן במידה מסוימת ראינו את היכולת של ההתערבויות זרות האיראניות להדהד שיח פנימי, מסית, מכתב, בשביל להגביר דברים שגם הם רוצים, שזה כיתוב, שיסוע והתנגדות למוסדות.
והם עשו את זה גם במחאת הדגלים השחורים, שהם ניסו לחדור אליה פנימה, גם עכשיו במחאה נגד בנט, זה דבר שחוזר על עצמו כל פעם שהם מזהים הזדמנות. אז בואו נצלול קצת לתוכה של אותה רשת איראנית שנחשפה. אחד הדברים המעניינים שאפשר היה להבחין לגביה זה שהאיראנים לא עובדים, לפחות לא ברשת הזו, על פי מודל של כמות, אלא על פי איכות, מספר פרופילים שמאוד מאוד קשה לזהות אותם, ופשוט הולכים וצוברים פופולריות ואמינות בקרב הקהל שהם מנסים לחדור אליו.
נכון מאוד. אפשר לדבר פה בעצם על שני דברים. אחד, על איך בונים פרופיל מוצלח. שתיים, מה הפרופיל המוצלח הזה רוצה לעשות. אז בשביל לייצר פרופיל איכותי, אתה צריך לתת לו נראות אותנטית. נראות אותנטית ומעורבות יומיומית וחברים אורגניים. אנחנו יודעים כבר לזהות מאוד מאוד טוב פרופילים כאלה, אבל עין לא רגישה, טיפול בפח של הפרופילים המזויפים.
מה למשל? בוא ניקח פרופיל בשם רוזלי. זה היה, היה לנו בדיוק ברשת האיראנית. איך יראה הפרופיל שלה?
אז רוזלי, שהייתה פרופיל איראני, שעשה עבודה מאוד מאוד טובה בלייצר לעצמו לגיטימציה ופופולריות. היה לו הרבה מאוד חברים והצליח לשים את עצמו במרכז כפעיל ליכוד לגיטימי. דבר ראשון, הם שמים תמונות פרופיל ותמונות קאבר שנראות אותנטיות וגם ישראליות. ותמונה הרבה פעמים של אישה. לנשים יש יותר אמון ברשת, זה מחקרי, וגם הם יודעים יותר טוב למשוך עליהם גברים שיהיו חברים שלהם. אז הרבה פעמים התמונה היא תמונה גנובה של נשים, לעתים ממאגרים ברשת, לעתים מאתרי פורנו, אבל גם מהרשת שלנו. כל אחד מאיתנו יכול פתאום למצוא יום אחד את התמונה שלו מופיעה על פרופיל זר.
כן, למרות שפה התמונה, אם אני זוכרת נכון, הייתה מין תמונת גב כזו, היה קצת קשה לזאת, אז גם זה מקטין את הסיכוי שמישהו יקום בוקר אחד ויגיד רגע, גנבו לי.
נכון, וגם הרבה פעמים התמונות האלה עוברות מניפולציה מסוימת, כדי שיהיה קשה לאתר את המקור שלהם. הדבר השני זה השם של הפרופיל. רוזלי זה שם קצת מוזר, ועדיין לא עולה יותר מדי סמני שאלה. בדרך כלל יש שם גנרי ישראלי כזה, אבל מי שיודע לבדוק גם יכול לראות את השוני בשם משתמש, שזה לשם העניין רוזלי, והיוזר איי-די בפייסבוק, שזה הכתובת, ולעיתים שם יש שם אחר. זה אחד מהדרכים שלנו לאתר פרופילים זרים. אנחנו נוכל לראות, הם מכניסים פרטים מזהים כמו מקום מגורים, או תחום עיסוק, לימודים, תחומי עניין, כל מיני תמונות מהחיי היומיום ש...
כמה הם מצליחים להיות אמינים בהקשר הזה? לפרסם שלמדו באוניברסיטת בר אילן, בחוג הזה וזה, כמה הם מצליחים לייצר פרופילים שהאדם הסביר השתכנע שהם אמיתיים?
אני חושב שהאדם הסביר משתכנע די מהר, מהר מדי, אבל בן אדם שהוא טיפה עם מודעות לעניין, מאוד מהר יתפוס אותם, בגלל שקשה מאוד לייצר דברים מסוימים כאותנטיים, לדוגמה אינטראקציה עם אנשים, לדוגמה קשר עם משפחה, תמונות עם חברים, תיוגים שבהם חברים מדברים איתך ועליך, זה מאוד מאוד קשה ליצור באופן אותנטי, והם לא מצליחים, ושם אנחנו הרבה פעמים בודקים אותם. אחד הדברים הנוספים שהם לא יודעים לעשות כל כך טוב, זה לא תמיד לדבר את השפה באופן נכון. טעויות מגדר, טעויות עברית של, או של גוגל טרנסלייט, או שמתאימות מאוד לסגנון השפה המקורית שממנה הם מגיעים. אנחנו יודעים לזהות טעויות פרסיות או טעויות ערביות לשם העניין.
כן, למרות שאני חייבת להגיד לך אפילו על עצמי, שזה לא מעורר אצלי חשד. אני מקבלת הודעות ברשתות החברתיות עם טעויות נוראיות בעברית, ואני בדרך כלל מניחה שהבן אדם כתב מהר, או שאולי, אתה יודע, שזה דיסלקציה או משהו. אני אף פעם לא אומרת, אולי הוא מישהו זר. אני מניחה שהוא לא השקיע יותר מדי בהגעה לטקסט שהוא שלח לי.
נכון, וגם באמת יש טעויות תמימות של אנשים, או חוסר... כן, אין ספק שהדבר הזה עוזר.
זה קיים הרבה גם ככה, זה מאוד מבלבל.
כן, כולנו צריכים לדעת עברית יותר טוב.
זה ללא ספק יתרום. אז מה יש בפיד של רוזלי, אם אני גלולה בפיד?
אוקיי, אז אנחנו רואים מה הם בעצם, איך הם עובדים. אז אמרנו שהם לומדים את הסביבה שהם פועלים בה, הם לומדים את יחסי הכוחות והמחנות הפוליטיים, מי באופוזיציה, מי בקואליציה, ואז הם מתחזים לכוחות שבהם הם רוצים לתמוך. הם בדרך כלל מניעים כוחות אופוזיציונים, לא משנה מי באופוזיציה, אבל הם משחקים על כל המגרש. כמו שראינו בתחקיר שלנו, תמונה שיוצאת נגד בנט ותמונה שיוצאת נגד נתניהו, שהיא בדיוק אותו דבר, בשתיהם הם קוראים בנט/נתניהו הם הקורונה של ישראל. מה שמשותף לשני הדברים האלה, שזה מעורר כעס, זה בעצם מפעיל אותנו, בדיוק כמו שהאלגוריתמים מפעילים אותנו.
אבל זה לא עיקר הדברים שיש אצל בפרופיל, רוב הדברים שיש אצל בפרופיל הם דברים הכי שגרתיים בעולם, לא?
גם וגם, אחד הדברים שפרופיל מזויף עושה, זה מעלה כל מיני תכנים שמבססים אמינות. תופעה מאוד מוכרת זה ברכות לחג ולשבת. לפני שבת, מעלים תמונה של נרות שבת, כותבים שבת שלום. אנחנו מכירים את זה מהחברה שלנו, כן? זה קורה כל הזמן. אז הם למדו את זה ומעלים את זה גם כן. אותו דבר עם חגים. בין השאר הם מתייחסים לפעמים ליום יום שלהם, מה היה, איפה הם הולכים להיות. הם מנסים לייצר סוג של
אינגייג'מנט.
עכשיו, אינגייג'מנט זה נושא ענק. כל הנושא של מה סוג האינטראקשן שהם מחפשים זה נושא ענק. הרבה פעמים מעלים סקרים. סקרים זה כלי מעולה לשני דברים. אחד זה אינטראקציה. חדשות 12 עושים את זה הרבה. מה אתם חושבים על זה או על זה? ואז אנשים עושים לייק או עושים לב. אותו דבר הם עושים. שני דברים מרכזיים שמשיגים מזה. אחד זה אינטראקציה, שתיים מיפוי.
למה הם צריכים את האינטראקציה רק בשביל האינטראקציה?
בשביל לצבור פופולריות, בשביל לצבור אמינות, בשביל לקרב אליהם פעילים שבצד שלהם. אם הם עכשיו, לדוגמה, מעלים פוסט של כזה, אנחנו שונאים את בנט, כן או לא, או שונאים את נתניהו, כן או לא, ואז אנשים מתחילים להגיב, הם ממפים איזה יוזרים הם תומכי בנט, או איזה יוזרים הם תומכי נתניהו, וכו וכו.
כן, בעצם אנחנו שוכחים שכל דבר שאנחנו נותנים ברשת הוא מידע למישהו אחר.
ממש ככה. אחד, ועוד ניגע בהמשך מה המטרה שלהם, ואחד המטרות זה באמת איסוף מידע. דבר נוסף שהם מאוד עושים זה משתמשים בסלנג. סלנג, השפה שלהם, על אף שהרבה פעמים היא לא כל כך טובה, הם לומדים כל מיני מילים שעובדות, וגם הם מעתיקים הרבה תוכן שהוא ויראלי אצל יוזרים יותר מוכרים, אפילו משפיעני רשת. הם פשוט גונבים את הטקסט ואת התמונה ומעלים אותו בעצמם, ואז ככה גם אין להם טעויות, וגם הם צוברים פופולריות, כי זה בעצם תוכן שכבר מוכח כפופולרי.
אז מה שהיה ייחודי ברשת הזו, שחשפנו בחדשות 12 יחד איתכם עם פייק ריפורטר, היא שפעלו בערך 10 או 12 פרופילים, שלא הסתפקו בהשפעה שלהם ברשת, בחומרים שהם מעלים והודהדו על ידי פעילים פוליטיים מרכזיים, הם יצאו מגבולות הרשת, ויצרו קשר אישי, עם אותם פעילים בוואטסאפים, וממש יצרו איתם מערכת יחסים.
נכון. הפרופילים האיכותיים מנסים לייצר יותר מרק להפיץ תכנים ולצבור פופולריות ולשחק על סדר היום הציבורי. הם מנסים לייצר קשר אישי עם אנשים שיכולים לקרב אותם לגורמים פוליטיים, אנשים שיכולים להעביר להם מידע שיהיה להם חשוב ושהם יוכלו להשתמש בו בכל מיני דרכים, ונדבר על זה עוד מעט, ואולי גם לגייס אותם כסוכנים. עכשיו, זה לאו דווקא שהצד השני מבין שהוא מגויס כסוכן, אלא לאט לאט הגורם האיראני מתחיל להפעיל אותו בכל מיני דרכים. שולח אותו לפה, שולח אותו לשם, מבקש ממנו לשלוח לו דברים, או שהוא שולח לו דברים ומציע לו אפילו כסף. וככה נוצר קשר של מפעיל ומופעל, בדרך כלל ללא ידיעה, כמובן, זה השלב שבו כוחות הביטחון גם מאוד מאוד דואגים, כי אין לדעת איפה זה נגמר הדברים האלה.
ברור. אז במקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, היה ניסיון של אותה רשת איראנית ליצור קשר אישי עם שורה ארוכה של אנשים בליכוד, הם גם מבקשים, המספר שלך, בוא ניצור קשר ודברים מהסוג הזה. ובאחד המקרים שהבאנו של אורלי לב...
אני חושבת שזה איראני, כן. אז למה שיתפת את הדברים שלהם? כי אני אגיד לך למה, כי בהתחלה היא שיחקה איתנו, אז הייתי בטוחה שהיא זה, אבל כשהיא התחילה להוציא דברים שהם מנוגדים לדעות שלי ולכל, וחמורים יותר, שברגע שאת שמה אותם בפייסבוק ובכל בכל המדיה, בכלל ברשתות החברתיות, את נחסמת. ואז הבנתי שיש פה איזה תעלול, טריק של איזה אחת.
הציעו לה שירותי גרפיקה למעשה, לעזור לה לפרסם הפגנות, וכדומה, וגם הצליחו לגרום לזה שהם מציעים לה כל מיני חומרי תעמולה, והיא כבר מעלה את זה בעצמם. זאת אומרת, זה לא שאנשי ליכוד, או לא משנה, כבר הראינו שזה קורה גם בצד השני של המפה הפוליטית, הפיצו או שיתפו חומרים של פרופילים זרים בלי לדעת שהם זרים, אלא הם עצמם המקור הראשוני ברשת לחומר הזה, כי הם קיבלו אותו בפרטי כבר. זה משהו אחר לגמרי.
זה לדעתי... המופע המוצלח ביותר, או המטריד ביותר, שראינו של התערבות זרה מהבחינה הזו. ואנחנו גם יודעים שהם לאט לאט מכניסים בתוך התכנים האלה כל מיני חומרים יותר ויותר מסיתים. לשם העניין, אחת מהכרזות מופיעה הבימה, בעצם רחבת הבימה, ורואים אותה נשרפת, הם הוסיפו להבות מתחת. ממש מנסים לבוא ולדחוף אותנו לתוך מקומות של רדיקליזציה של ההפגנות שלנו בישראל, כשבדגלים השחורים, לדוגמה, כשהם התחזרו לדגלים השחורים, הם הפיצו תמונות של זריקת בקבוקי תברה על שוטרים. עכשיו, זה לא כל הכרזות ככה. אלא כל פעם לאט לאט מטפטפים דברים.
עוד כחלק, משהו.
בדיוק, כחלק רעיון כל פעם לקחת צעד אחד קדימה את הסיפור.
בארצות הברית אגב היה מדהים לראות שהם ניסו לייצר הפגנות באותם ימים, הפעילים שלהם בצד הדמוקרטי תכננו מחאה ביום אחד, והפעילים בצד הרפובליקאי דאגו שיהיו ממש פיזית מולם באותו יום, באותה שעה, הפגנה נגדית, מאחורי שני הדברים למעשה עומדים הרוסים, וגם פה אורלי לב מספרת שהיא קטעה את הקשר הזה, כשאותה פעילה איראנית התחילה לדרבן אותה לארגן עוד הפגנות נגד בנט, וגם הציעה לשלם על זה, שזה כבר באמת לקחת את הדברים הרבה מאוד צעדים קדימה, ואז באמת, לפי אורלי לוי, כבר התחילה להבין שהדברים פה הם לא תקינים.
בדיוק, זה כנראה חלק מהשלב של הגיוס והפעלה. הרוסים מהבחינה הזו הם באמת גם יותר מתוחכמים, גם יותר משאבים, וגם היה להם אקסס כנראה יותר גדול מאשר מה שקורה פה בישראל הקטנה, והם, המשחק על כל המגרש הזה, הם לוקחים אותו ללבל אחר, פלוס היה להם מעורבות ממש בשטח שהם ידעו להפעיל. אני חושב שבישראל לא הגענו למקום הזה עדיין, אבל חלק מהבעיה היא שמעט מאוד נעשה על ידי הדרג הפוליטי ועל ידי רשויות בישראל, רשויות הביטחון בישראל. לדעתי אולי הכתבה שלך הייתה אולי נקודת מפנה בסיפור, שלראשונה אנחנו רואים את ראש הממשלה מתייחס ברצינות, וחקים ושרים וראשי ועדות יוצאים ואומרים, אנחנו חייבים להתחיל לשים לב וליצור הגנות על האזרחים שלנו ועל המרחב הפוליטי שלנו, אבל עד אז, כל פעם כשאנחנו ניסינו לעלות למודעות וגם לדרוש שינוי סביב התערבויות זרות ברשתות, נתקלנו בסוג של התעלמות או, גרוע מכך, מינוף. ראינו איך פוליטיקאים ממנפים פוליטית כל מיני התערבויות זרות בשביל איזה הון פוליטי צר או אפילו להסתה נגד הצד השני, דבר ראשון, זה גם משרת מאוד יפה את המבצע ההשפעה הזר הזה, וגם לא פותר את הבעיה ושם אותנו האזרחים, וגם הפוליטיקאים תחת איום.
באחת הדוגמאות שהראית לי, קרה בדיוק הדבר הזה, זה לא היה חלק מאותה רשת איראנית, אבל באחד המקרים שנתניהו ניסה להראות ברשת כמה השמאלנים מסיתים נגדו, ואיך תוקפים אותו, וכולם יושבים בחיבוק ידיים, בסרטון שהוא פרסם הוא שילב תמונה אחת מזעזעת של תעמולה איראנית, והאשים בה את השמאל. זאת אומרת, האיראנים הרוויחו פעמיים, גם נתניהו, האיש עם הכי הרבה עוקבים במדינת ישראל, מפיץ תוכן מסית שלהם נגדו, וגם הוא עוד מאשים בזה את השמאל, אז אתה יודע, השיח בישראל שוב הופך להיות יותר סוער ויצרי, והנה שתי ציפורים במכה אחת.
ממש, ההצלחה הכי גדולה של האיראנים זה כשגורמים בכירים בישראל ומשפיענים בכירים בישראל, גם לא מהזירה הפוליטית, הופכים להיות אלה שמפיצים את הדברים שלהם. והכרזה הזו זה כרזה איראנית שהופיעה בתחרות כרזות אנטי-ישראליות, אנטישמיות, בגשרים בטהרן, קריקטורה מאוד מלגלגת, ביבי מופיע במין מדים כאלה, אולי אפילו של אס-אס, אדום בעיניים, דם, ממש כרזה דמונית לחלוטין, ולא רואים אותה ברשת מסתובבת אצל פעילים נגד נתניהו בכלל. אנחנו רואים אותה בפרופיל זר, ואז לאחר מכן אצל ראש הממשלה לשעבר, שמשתמש בה כדי להסיט נגד השמאל. בעצם בדיוק מה שהאיראנים רצו זה את הכיתוב ואת השיסוע ואת הפגיעה הקשה הזו ביכולת של חברה לנהל שיח.
רק נסביר שמי שלקח את זה והשתמש בזה מצוות של נתניהו, כנראה העריך שהפרופיל הזה הוא פרופיל שמאלני. לא היה לו שום דרך לחשוד שזה פרופיל זר, וזה גם כן חלק מהבעיה, שאין לזה שום מודעות, ולכן הדברים האלה מעדדים. אז בואו ננסה רק להבין באמת לאן הם חותרים, מה הם מנסים להשיג, האם הם מנסים לגרום לנו לריב אחד עם השני, האם הם מנסים לגרום לנו למחות נגד השלטון, או אולי הכל ביחד.
אז זה מספר, יש פה מספר מטרות שונות, ואני אנסה טיפה להרחיב עליהם. אז דבר ראשון, כמו שאמרת בפתיחה, הם קודם כל סוכני כאוס. הם רוצים להגביר כיתוב חברתי, להפיץ שנאה, פחד, ייאוש. הם רוצים שאנחנו לא נאמין אחד בשני במערכת, במוסדות, בכלום. הם גם מקצינים כל הזמן ומסיטים אותנו לאט לאט להיות יותר ויותר אלימים. זה התחום של הסוכני כאוס שהם, אבל זה לא נגמר גם שם. הם תוקפים מאוד מנגנונים דמוקרטיים. הניסיון לייצר אי אמון בחברה, זה שכולנו נחשוב כל הזמן שמישהו נגדנו ושכל הדעות הן שקריות, זה בעצם פוגע בדבר אולי הבסיסי ביותר בדמוקרטיה, וזה תחרות בין דעות על בסיס מידע אמין. אני רוצה להשתכנע ממשהו, אנשים רוצים לשכנע אותי, ככה עושים בדמוקרטיה, והדעה הטובה ביותר שתנצח. אם אני לא מאמין ביכולת להעביר לי מידע אמין, אם אני כל היום חושב שאני צורך שקרים, וגם באמת מעבירים לי שקרים, אז זה פוגע וזה מפורר משהו מאוד מאוד בסיסי במנגנון הדמוקרטי, והם מבינים את זה. הם מבינים את זה, וגם הרוסים הבינו את זה. ושוב, אני חוזר פה אולי לבעיה הגדולה ביותר, וזה כשמבית יש גורמים שמפיצים דיסאינפורמציה, שקרים וכיתוב, אז זה מאוד מאוד מפחיד, וזה גם מאוד מאוד יעיל עבורם, וזה מה שקרה בארצות הברית. דבר נוסף, הם מאוד אנטי-מערכתיים, הם רוצים שנאבד אמון במערכת, שנאה למוסדות המדינה. בנוגע לצבא ספציפית, הם מעבירים מסרים של דמורליזציה, להתייאש מהצבא. הצבא לא דואג לנו, אנחנו מתים בו, אנחנו, הילדים שלנו לא אוכלים בו, אין רכבות, הרכבות לא מתפקדות. הם מאוד מבינים ומאוד עוקבים אחרי השיח שנוגע לצבא ברשתות, וספציפית מה חיילים מעלים. זה מאוד מעניין. עכשיו, יש אבל רמה אחת מעל, שפה הגענו אליה גם בתחקיר שלנו. נושא של גיוס סוכנים. הפרופילים האיכותיים יותר, בעצם מתחילים לייצר את הפופולריות ואת הלגיטימציה בתוך השדה שבו הם עובדים, בתוך המחנה הפוליטי שאותו הם מקדמים, ושם הם מתחילים לנסות לייצר איתם קשר אישי ולגייס אותם כסוכנים. אנחנו חשפנו בתחקיר אחר נדבנים אמריקאים. הייתה התחזות לכל מיני נדבנים אמריקאים פילנטרופיים מהקהילה היהודית בארצות הברית. התחזות ממש איכותית אגב להם ברשתות, ואז יצירת קשר אישי ובקשה להעביר תרומות. ראינו גם שמה ניסיונות להפעיל אנשים. תלך לפה, תצלם לי תמונה ככה, כל מיני דרכים שבהם מגייסים אנשים כסוכנים. אז גיוס סוכנים מאוד מאוד עוזר לאחד בשביל להפעיל אנשים, אבל לשתיים, גם בשביל לאסוף מידע. ואיסוף מידע זה עוד תחום מאוד מאוד מרכזי שאנחנו רואים ברשתות השפעה זרות. הם מנסים ללמוד גם על המנהיגים ועל סדר היום שלהם וכדומה, אבל גם לנסות להחדיר כל מיני רוגלות ושיטות לאסוף מידע מפעילים ישראלים ופוליטיקאים ישראלים. אחד הדברים המוכרים ביותר שאנחנו מכירים זה כמובן הסיפור של פרשיית הטלפון של גנץ. אבל בארצות הברית ראינו את זה סביב האימיילים, ורגע לפני הבחירות הם בארצות הברית הוציאו המון המון מידע לרשתות ששימש להתערבות בבחירות, ממש. ראינו את זה, איך זה הופך להיות חלק מהתעמולה. אני אספר לך משהו די מדהים. בזמן הבחירות בישראל, ניסיונות ההתערבות זרה קיבלו תנופה גדולה, וראינו כל מיני שיטות, משיטות אלגוריתמיות ועד לדברים היותר קלאסיים שאנחנו מדברים עליהם והתחזויות, אבל גם ראינו ניסיון להחדיר לפוליטיקה הישראלית ולתקשורת ולסדר יום כל מיני חומרים שכביכול דלפו מהטלפון של שר הביטחון בני גנץ. ממש ראינו שם דברים שאנחנו לא הצלחנו לקבוע אם הם מרוטשים, פוטושופ או מקוריים, אבל דברים מאוד מאוד רציניים שיצאו החוצה, ולדעתי היה רצון שימונפו על ידי גורמים פוליטיים או על ידי התקשורת כדי לייצר סוג של שינוי בפוליטיקה שלנו.
אבל זה לא קרה.
אז אנחנו, כן, אני חייב להגיד שאנחנו בפני עצמנו לא בדיוק הבנו מה הם מנסים לעשות שם, וראינו שלא ממש מנפו את זה לשום מקום. אני הייתי כן מצפה לבוא ולהסביר את הדבר הזה כדי לנטרל את הניסיון הזה. כשעלינו לראשונה על הרשת, על ביבי מובמנט, הרשת מאוד מאוד גדולה שהתחזתה לתנועות המחאה נגד נתניהו, מאוד גדולה, מאוד ענפה, פעלה באופן חוצה פלטפורמות, הגיעה עשרות אנשים דרך הוואטסאפים, חדרה מתחת לרדאר של הרשויות, דרך קבוצות הוואטסאפ של הדגלים השחורים, או של התנגדות של חרדים, אגב, גם כן. לא הבנו, זה היה ממש הרשת הראשונה שהתעסקנו איתה, ולא הבנו מה הם עושים, לא הבנו מי זה, ואנחנו חששנו שזה בגלל שזה היה רגע לפני הבחירות, עומד להיות due date, עומד להיות יום שבו יהיה איזה הפיכה, יהיה איזה שינוי בתוך הדבר הזה, והשתמשו בתוך כל הרשתות האלה, כדי להשפיע על הבחירות. בסופו של דבר, ראינו אותם מנסים לעשות כל מיני ניסיונות, כולל מבצע השפעה של תיוג של אלפי אנשים תוך שעה, בו נתניהו מופיע כהיטלר באינסטגרם. הורדנו את זה מאוד מהר, יחד בעבודה מאוד צמודה וטובה מול פייסבוק. אבל בעצם כן, הם בונים כל מיני מערכות כדי לחכות לאיזה יום דין להפעיל אותם.
זה מעניין גם לראות שבמקומות אחרים בעולם השתמשו הרבה פעמים בטקטיקות האלה כדי לדכא הצבעה, לדוגמה ליצור איזה מחאה של שחורים לא יוצאים להצביע במחאה על אלימות משטרתית וכדומה, והדברים האלה ממש חריאו את הקף בחלק מהמדינות של ארצות הברית, יש להם שיטות מאוד מאוד מתוחכמות. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו מצנזרים רשתות וסותמים לאנשים את הפיות, וכמו שאתה אומר, מאוד קשה לדעת מתי עומד מאחורי פרופיל אדם זר, וצריך לומר שבישראל מותר להתחזות, אתה גם יכול לפתוח פרופיל בשם מישהו אחר, זה חוקי לגמרי.
וזה בסדר, אני חושב. אנונימיות היא לגיטימית. אנחנו, מגיע לנו שיהיה לנו גם פרטיות וגם אנונימיות הרבה פעמים משרתת, חושפי שחיתויות ואנשים שכל מיני גורמים בעלי כוח יכולים לפגוע בהם. אז אנונימיות זה דבר לגיטימי, השאלה היא מה עושים איתה. ואנחנו יודעים היום שאנונימיות משרתת הרבה פעמים כל מיני בעלי כוח פוליטיים או מסחריים, כדי להשיג אינטרס כזה או אחר. אז אני חושב שעל אנונימיות הייתי שמח אם בסופו של דבר היה איזושהי, כשיש תעמולה פוליטית ברשתות, אם היינו מסמנים תעמולה פוליטית ברשתות. לדעת שבסדר, זה אולי פרופיל אנונימי, אבל הוא פועל לצרכים פוליטיים, סבבה.
אבל אתה לא צריך לסמן, אתה רואה את התוכן שהוא מעלה.
וזה אולי הדבר השני. ככל שנהפוך אנחנו להיות יותר חכמים ברשת, מה, הגברה של אוריינות דיגיטלית, הגברה של אקטיביזם דיגיטלי, אנחנו נדע לחסן את עצמנו מפני פייק ניוז, מפני פייקים פוליטיים, מפני רשתות זרות. ברגע שבן אדם מבין איך להסתכל על הרשת באופן חכם יותר, הוא כבר מוגן יותר. וזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מנסים לקדם.
אני חושבת שיש גם פה באמת אלמנט מאוד מאוד גדול של מודעות. כי אתה יודע, כשניתי ילדה והתחילו להיכנס ל-ICQ וכל מיני דברים כאלה, צ'אטים ודברים מהסוג הזה, אז אני ממש זוכרת את התהליך שההורים שלי היו צריכים להעביר אותי, שאני לא נותנת את המספר שלי לאף אחד, שאני לא מצלמת שום דבר. וצריך להבין שגם בעולם הפוליטי יש סכנות. גם אם זה, אתה יודע, זה נראה לנו בסך הכל שוק דעות והכל תמים, אבל זה לא נכון. כמו שאתה אומר, יכול להתחזות מישהו שאתה בכלל לא מעלה על דעת. אם אתה לא יודע מי זה, ואתה לא יודע מה הוא, ואתה לא יודע מה הוא רוצה ממך, אז אתה יכול לסכן את עצמך ואחרים. ואני חייבת לדעות שעד התחקיר הזה לא היה לי כל כך מודעות לעניין הזה.
אני חושב שאת נוגעת בנקודה סופר חשובה, והיום יש מאמצים ממשלתיים לחנך קודם כל את הדור הצעיר, שזה סופר חשוב כי הם גם הרבה יותר פגיעים לתחום ענק שלא דיברנו עליו, וזה אלימות ברשת וניצול מיני וכדומה שהוא בעיה גדולה מאוד, ובחסות האנונימיות הוא הרבה הרבה יותר קל. אבל יש מעט מאוד עשייה ומאמץ לחנך אנשים מבוגרים יותר. זה קל היעד הפוליטי המרכזי ביותר, אנשים מעל גיל 18 שמסתובבים, אלה אנשים שלא גדלו עם הרשת, הרבה מהם. הם לא מבינים תרבות רשת, הם לא מבינים ניואנסים, והם הופכים יעד קל למניפולציות, הם מפיצים הרבה יותר דיסאינפורמציה, קצת דיברנו על זה, הופכים בעצם את הדבר הזה למיסאינפורמציה, מעבירים בטעות שקרים וכדומה, והדבר הזה מייצר תרבות רשת מזוהמת. אוריינות דיגיטלית זה חיסון, ואנשים שגדלו לתוך הרשתות, ואנשים שלמדו את הרשתות, יש להם חיסון גבוה יותר. ואנשים שאין להם את הידע הזה, יותר פגיעים, צריכה להיות רגולציה, וצריכה להיות סוג מסוים של התייחסות למצב שנוצר. אנחנו בפייק רפורטר עושים משהו עם הדבר הזה. אנחנו מבקשים מהציבור להתחיל לדווח לנו. אני חושב שדיווחים גם מעלים את האוריינות הדיגיטלית.
כמו לפנות למשטרה לצורך העניין. ראית משהו זהו, זה חשוד, תדווחו. כדימוי, לא שבאמת התקשרו למשטרה לפוסט שנראה חשוד.
הם לא ידעו, המשטרה לא תדע מה לעשות עם זה, מניסיון, והם לא ידעו למי לפנות למשטרה. בישראל, שוב, אין כיום מערך שמנסה לעזור לנו להתמודד עם, גם לא עם התערבויות זרות ברשת, אבל גם בכלל שימוש זדוני ברשתות, אנחנו עדיין מאוד מאחורה. גם ביחס לכל מיני מדינות, אבל גם ביחס לשימוש וליכולות של כל מיני גופים זדונים לעשות עלינו מניפולציות.
אז בקיצור, אם אתם נתקלים במשהו חשוד, אז תהיו אזרחים טובים ותדווחו.
מבחינת התמודדות, אנחנו זיהינו אסטרטגיה. אנחנו קוראים לזה מלכוד ההשפעה. ככל שרשת יותר משפיעה, יש יותר סיכוי שמישהו יראה אותה, ואם אנשים מודעים גם ידווחו עליה, ואנחנו נוכל לעלות עליה ולטפל בה. אז מלכוד ההשפעה של רשתות זרות, הם ממש כלי עבורנו לייצר אקוסיסטם שיסייע, הציבור יוכל לסייע בשביל להילחם בהם.
הגיע הזמן לגלות מעורבות בדברים האלה, כדי שהסביבה הפוליטית שלנו תהיה קצת פחות מזוהמת. אחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, תודה רבה שהערת את עינינו בעניין הזה.
תודה רבה דפנה, שמחתי להיות פה.
עד כאן עושים פוליטיקה, תודה רבה לצוות שלנו, לדור שפיר, עורך התוכנית, לנתי צנעני ולמתן בר על התחקיר. תודה גם לצוות של עושים היסטוריה, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל תפעול. בן אור הברי ואפי בריק מנהלי המחירות, לשרה וכטל מנהלת הקהילות. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט גם באפליקציה של עושים היסטוריה, שם תוכלו להזין גם לשאר התוכניות של הרשת, וכמובן להיכנס לקבוצת הפייסבוק מדברים על עושים פוליטיקה, ככה תוכלו להישאר מותקנים כל פעם שיצא פרק. תודה וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.